רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלאו רדיו סול. היום יום רביעי, ה-21/6/23, היום הארוך ביותר בשנה, וגם היום שבו מתחיל הקיץ למשך 3 חודשים הבאים. ושוב אנחנו בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. ישראל נראית בעולם כסיפור הצלחה יוצא דופן לטובה. מהטעמים הבאים: הראשון, החייאת השפה העברית אפילו במגזר החרדי. בסוגריים, במגזר החרדי אתה שומע פחות ופחות את שפת היידיש ויותר ויותר את השפה העברית. הטעם השני הוא הפטריוטיזם הלאומי. ראו את ההפגנות עם הדגלים הגדולים. הטעם השלישי הוא מה רואה העולם בנו דוגמה לחיוב גדול? נכון לשבוע שעבר, כ2 מיליון תושבי המדינה השתתפו בהפגנות, וסך הכל כ6 מיליון ישראלים השתתפו ב-24 שבועות הפגנה בכל הארץ. זה אירוע חד פעמי בכל העולם. כולם מדברים על זה. אני משוכנע שהיינו מוכנים לוותר, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים היכן שנמצאים, פה יש לנו מקום להיות מרוצים מעצמנו על הדרך שאנחנו משתתפים בהפגנות בעד, בהפגנות כנגד, אבל אנחנו לא יושבים אדישים. גם ריבוי תרבויות ודעות המאתגרות את החברה רואה העולם כדבר חיובי ביותר. ההייטק, הנשק ההגנתי וההתקפתי, לדוגמה, ישראל ערב חתימת חוזה למכירה לגרמניה, תלך חץ 3 בסכום פנומנלי גדול, כ4 מיליארד דולר. דהיינו, ישראל מפתחת את הטילים יחד עם ארצות הברית ומוכרת אותם לגרמניה, ואנחנו בערב של הסכם בעלות של 4 מיליארד דולר. בעצם אין תחום בו ישראל איננה מככבת לטובה בראש סולם ההצלחה. ובסוגריים, לאחרונה גם בספורט, כמו ג'ודו, התעמלות נשים ואף בכדורגל לגיל הצעיר לסגור סוגריים. אז על מה המאומה המזעזעת שאנו עוברים בששת החודשים האחרונים? המאומה היא בשתי השאלות העומק. מי אנחנו העם היהודי היושב בציון? והשאלה השנייה היא, מהי מדינה יהודית דמוקרטית? מהי מדינה דמוקרטית? יש לנו מספיק דוגמאות בעולם, אבל מה זו מדינה יהודית ודמוקרטית? הכנסת רואה את היהדות כערך עליון על פני הדמוקרטיה הליברלית. ולעומת הכנסת, בית המשפט רואה את הדמוקרטיה הליברלית כערך עליון מעל לנושא היהודי או בשילוב עם ערכי היהדות. חלק מאיתנו מבקשים לעזוב את בתי הדין הרבנים המתעסקים בגירושים ונישואין, וחלק אחר מאיתנו מבקש להכיל יותר את דיני החוק העברי על מערכת המשפט בארץ. ישנם עוד עשרות שאלות עומק שלא אמנה היום, המחכים לפתרונם במסגרת בניית חוקה לישראל. ועל שאלות העומק האלה נשוחח מיד עם אמל אסד, תת-אלוף במילואים ממובילי המחאה לתיקון חוק הלאום, ועם דוקטור תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון שלום הרטמן ועמית רובינשטיין באוניברסיטת רייכמן וחוקר של הדת העכשווית והסדר הליברלי. תת-אלוף במילואים אמל אסד ודוקטור תומר פרסיקו, אתם איתנו? תת-אלוף במילואים אמל אסד ודוקטור תומר פרסיקו, אתם איתנו?
כן.
יפה. ספרו לנו בבקשה למאזינים מי אתם ואיזה מגזר אתם מייצגים בדיון. נתחיל איתך דוקטור תומר פרסיקו.
טוב, באמת חשבתי לתת את הזכות הדיבור הראשונה לאמל אסד, שאני באמת מעריך את כל מה שהוא עושה. אבל כדי לקצר תהליכים, אני אקדמאי, אני חוקר של הדת העכשווית, של זהות יהודית מודרנית, של הסדר הליברלי. אני עמית במכון הרטמן, כפי שאמרת, ואני בימים אלו, כמו אני מתאר עצמי רבים אחרים, מגויס למאבק על הדמוקרטיה הישראלית, על הליברליזם הישראלי. אני גר בירושלים עם אשתי ושני בניי.
יפה. ותת אלוף במיל אמל אסד? תציג את עצמך בפני המאזינים בבקשה.
אני אמל אסד, תושב אוספיה, גדלתי והתחנכתי בכפר שלי ליד חיפה. שירתי בצבא 26 שנה. השתחררתי בדרגת התלוף, הייתי רוב השירות שלי בצנחנים. פיקדתי על הרבה יחידות, יחידות טובות. ארבעה ילדים. מנסה בכל כוחי מאז שהשתחררתי מהצבא לעשות הכל כדי לשלב טוב יותר את החברה הדרוזית עם החברה הישראלית, חלק עם הצלחה וחלק פחות. היום קצת יותר קשה, אבל אני מאמין שבעזרת אנשים טובים אנחנו נצליח.
יפה. נתחיל איתך אמל אסד עם השאלה הראשונה. העדה הדרוזית, היקם, לא רואים אתכם, לא שומעים אתכם, משאירים הכל לאחרים לתקן את אי השוויון בחוק הלאום, הקשור לנושאים המזעזעים את החברה בששת החודשים האחרונים. נזכיר למאזינים בקצרה את עיקרי חוק הלאום. חוק הלאום מתעלם מזה שנחקק היום לפני 5 שנים, בדיוק היום לפני 5 שנים, הוא מתנגד לכתוב במגילת העצמאות, לא מתחייב לערכיה, ומצד שני גם לא מגדיר שום מחויבות לשוויון זכויות לכלל המיעוטים החיים בישראל, כולל הדרוזים. ומה הוא קובע? הוא קובע ומגדיר שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בלבד. קביעת העברית כשפת המדינה, והשפה הערבית כשפה במעמד מיוחד, ללא פירוש מהו מעמד מיוחד. אמל אסד, הקיימת הידברות ביניכן לבין מן דהוא בממשלה לתיקון העוול?
אנחנו התחלנו את המאבק הזה על תיקון חוק הלאום. בעצם אני התחלתי אותו ב-2014, ברגע שראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, הניח על שולחן הממשלה את ההצעה לחוק לאום. ואז אני כתבתי לו מכתב גלוי, בו אמרתי שאתה הולך לקבוע את תעודת הזהות של מדינת ישראל, ואיפה אני? מה אני אהיה? האם אני אשתף בתוך תעודת הזהות שאני לא יהודי, שיכתב שאני לא ישראלי, שיכתב מה? או שסתם יכתב שאני לא. אז כמובן שאת התשובה קיבלתי רק לאחר 4 שנים, ב-2018, ואז חוקק חוק הלאום, והתשובה הייתה בדמות תמונת סלפי שלו ושל אורן חזן ושותפיו, שחוקק חוק לאום שמגדיר את זהותה המנוגדת להחלטת העצמאות של מדינת ישראל, ואני בחוץ. אם עד אז הרגשתי חלק מתוך המדינה הזאת, ישראלי לכל דבר, לחמתי בה, נפצעתי 3 פעמים, שקלתי את הטובים בחבריי, במפקדיי ובפקודיי. הגיע חוק הלאום, אמר לי, רגע, עצור, עם כל הכבוד לך, אתה עכשיו חכה בצד, המדינה הזאת היא מדינה של היהודים בלבד, ולא בלבד שהיא של היהודים שחיים פה.
אבל אסד, אבל יש לי שאלה אליך. דבר ראשון, אני מבקש לומר, אתם בכלל לא בצד. אתם במרכז של המרכז. אולי החוק לא בדיוק מגדיר אתכם, אבל אם אתה הולך ברחוב, אתה מדבר עם אנשים, אתם במרכז של המרכז. אבל יש לי שאלה, אתם מדברים עם מאן דהוא בממשלה, או העסק נשאר פתוח?
אנחנו דיברנו, והיינו אצל ראש הממשלה, ואני אישית הייתי אצל כל חברי הכנסת והשרים שיכולתי להיות אצלהם, מהציונות הדתית הקודמת עד אחרון הליכודניקים. וביקשתי ממנו לתקן, אנחנו לא נגד.
אז איפה זה עומד היום?
אף אחד בכלל לא מתייחס אליו, להגיד לך את האמת, גם הממשלה הקודמת שהיו בה אנשים לכאורה שהבטיחו שיתקנו, לא ניסו לעשות דבר, כי ההסכם הקואליציוני יותר חשוב מכל דבר אחר. השימור של הכסף יותר...
דוקטור פרסיקו.
או 20% מהמדינה.
דוקטור פרסיקו, אתה חושב שעמל אסד שמוביל את המאבק לשוויון פועל נכון? אולי אתה כחוקר ומרצה בנושא דתות יכול לתת לו איזה שהם טיפים?
אני קטונתי באמת מלתת טיפים לעמל אסד, אני חושב שהוא כן פועל כמיטב יכולתו ועושה, אני בטוח, עבודה טובה. אני גם שומע ממנו, ואני חושב שאנחנו יכולים להבין את זה ולהזדהות, שאין לי מדבר, כן? אני לא רוצה להאשים יותר מדי את הממשלה הקודמת, למרות שגם בוודאי אחראית, היא הייתה מאוד קצרה ורעועה, אבל בוודאי שהממשלת נתניהו הנוכחית וגם הקודמות פשוט לא רצו לתקן את מה שדרוש תיקון. העניין הזה מרתיח במיוחד, מפני שבאמת, אני כבר לא מדבר על כך שכיהודים אנחנו צווינו לאהוב את הגר, כגר כאזרח חוק אחד יהיה לכם.
לגר ולאזרח בארץ.
נכון, זה חלק מהאתוס המרכזי שלנו, אבל פה גם יש לך מיעוט אתני, שהוא אולי החלום של כל רוב בכל מדינת לאום. אנשים גם טובים, גם הגונים, נאמנים, אין להם כל דרישות לאומיות, משרתים בצבא, סופחים את דמם. לאנשים האלה אנחנו לא מוכנים אפילו לכתוב בצורה מפורשת בחוק, שיהיה להם שוויון זכויות, לא? שוב, כן, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, על זה אין ויכוח ואין לי גם בעיה שזה יהיה בחוק, אבל לא לכתוב שיש שוויון זכויות מלא לכל אזרח? יש פה משהו שזועק אל השמיים בחוסר הצדק שלו ובחוסר היושר שבו, וזה פשוט בושה לנו.
אז יש לי שאלה אליך, דוקטור פרסיקו, כן. מכיוון ששנינו נוכחנו ביום הדיון לפני יומיים באוניברסיטת רייכמן בנושא הזה, אמר הרי השופט ברק, הוא הודה, שבעת שערך את חוק הכבוד האדם וחירותו בשנת 1993, הוא הבין שהחוק נסמך על מגילת העצמאות, ולכן לא הכליס את המילה שוויון בחוק. הוא הביע גם את צערו על כך. הוא ממליץ מאוד להכניס את המילה שוויון לתוך חוק הלאום. איך עושים את זה?
תשמע, אני אגיד לך, דוקטור, אני ישבתי עם 4 אנשים בכירים במשפט, אליקים רובינשטיין, פרופסור שחר ליפשיץ מהפקולטה למשפטים בר אילן, עם סוזי נבות ועם עמיחי כהן מקריית אונו, וגם פרופסור עתה קשר. וביחד ניסינו לתקן את חוק הלאום תיקונים מינוריים שיכולים להתקבל על ידי לפחות 80% מאזרחי המדינה, כולל הערבים, שבסך הכל לא שינינו כלום חוץ בעקרונות היסוד שארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי שבה קמה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי שבה הוא מממש את זכותו הטבעית התרבותית, מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי. מדינת ישראל מהווה בית ומקיימת שוויון זכויות לכל אחד מאזרחיה. זה הכל, סמלי המדינה נשארים אותם סמלי מדינה, אף אחד לא נוגע בהם. השפה העברית היא שפה רשמית, והשפה הערבית היא שפה רשמית שנייה, למה לפגוע בה, מה היא עשתה לכם? ובנושא ההתיישבות, המדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית כערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה, אבל הכל ברוח עקרונות חוק יסוד זה, ולטובת כל תושביה. זה התיקונים הקטנים שעשינו, מי לא יכול לקבל תיקון כזה? מה אמרנו?
דוקטור פרסיקו?
בוודאי שהוא צודק, על מה אנחנו מדברים? הרי הממשלה הנוכחית אפילו לא מוכנה לחוקק את מגילת העצמאות כחוק יסוד, הרי יש לה בעיה עם מגילת העצמאות, אז התיקונים שעם על אפשד פה מציע הם בוודאי הגיוניים, ובאותה מידה הם לא יתקבלו, הרי זה מקור התסכול והזעם שלנו.
ואתה כחוקר דתות מכיר דבר דומה לזה בדת אחרת?
מה זאת אומרת בדעת אחרת?
שאין שם שוויון למרות למרות שהחוקה
מדינת לאום.
מדינת לאום, כן.
תראה, יש חוקות של מדינות לאום אחרות שקובעות שהמדינה היא האתר של התגשמות לזכות ההגדרה העצמית של קבוצה אתנית ספציפית. זה שלעצמו לא בעיה, כן? שוב, זאת מדינת הלאום של העם היהודי, זה בסדר, גם האום מכיר בכך, הרי בכ"ט בנובמבר 47, אין פה משהו יותר מדי מסתורי. הבעיה היא שבתוך מדינת הלאום יש כמובן גם מיעוטים שמגיע להם זכויות אזרח שוות. זה כל הסיפור, כן? ולסיפור הזה, הממשלה הזאת מתנגדת, גם כחלק מהאג'נדה האנטי-ליברלית הרחבה יותר שלה.
אבל העסק התחיל בעצם כבר ב-93, כפי שהשופט ברק הודה בכך. הוא לא נותן על זה פתרון, אבל אני חושב שאנחנו מחויבים לעזור לעדה הדרוזית למצוא פתרון לדבר הזה.
בוודאי.
שאלה לי לעמל אסד, מה דעתך על רעיון הקנטוניזציה כאחד מפתרונות לשאלת המשך החיים בישראל? הבוקר התראיין חבר כנסת לשעבר, והוא בעד זה מאוד ונימק את זה לכל צד. הבוקר בהארץ ישנה כתבה, ישנו מאמר המדבר חוזקנו ביחד או חוזקנו בהיפרדות. מה דעתך על זה, עמל אסד?
תשמע, אני לא ראיתי את המאמר הזה בארץ, אבל אם הכוונה היא לעשות הפרדה בתוך המדינה בין יהודה לישראל, בין דתיים לחילונים, בין תל אביב לירושלים, זה סיפור אחד, אבל אם לעשות הפרדה בין יהודים ללא יהודים, ערבים, מוסלמים, לדרוזים, אני חושב שמדינת ישראל היא נס. ההקמה שלה וההגעה של לאן שהגיע ההישגים שלה זה נס עולמי היסטורי. במשך 65 שנה המדינה הזאת באמת חיה ושגשגה עם ערבים, עם חילונים, עם אנרכיסטים, עם מה שלא תקרא לזה, תחת קורת הגג שנקראת מגילת העצמאות, שזה מסמך מכונן לכל דבר, שבצד אחד כותב שהמדינה הזאת היא הבית של העם היהודי ותהיה פתוחה לקיבוץ גלויות, אבל באותו משפט ובאותה נשימה נכתב שהיא גם מלא לכל אזרחיה, כולל אלה שאינם יהודים. אז אני חושב שזו העצמאות שרדה, והמדינה הזאת היא שגשיגה תחתיה, וכל ניסיון להפריד ולעשות קנטוניזציה בין חילונים לבין דתיים, לדעתי הוא לא בר ביצוע, בטח לא בשטח כל כך קטן, עם מספר כל כך גדול של תושבים.
ותגובתך, דוקטור תומר פרסיקו?
אני נוטה להסכים, זאת מדינה קטנה, וזה גם לא ממש פרקטי, אבל אני אגיד מעבר לזה, כליברל, אני לא חושב ש... אני לא רוצה שאוכלוסיות של מיעוטים יסבלו מאפליה בתוך אותה אוכלוסייה רק משום דרך הקנטוניזציות. אני אתן שתי דוגמאות. א', ברור שיהיו קנטונים יותר עניים מקנטונים אחרים. אז האם בקנטונים האלה לא יהיו שירותים ציבוריים, לא יהיה תחבורה ציבורית, הביוב לא יטופל כמו שצריך, זאת אומרת, המדינה צריכה בסופו של דבר לקחת אחריות על כל אזרחיה.
אופיר פינס דיבר על זה הבוקר, הוא אומר, הממשלה הפדרלית תיקח אחריות, אבל כל קנטון ינוהל על ידי אנשי הרוב באותו קנטון.
אוקיי, אז יש לי סוגיה ב', וסוגיה ב' היא שגם בכל קנטון יהיו מיעוטים פנימיים, זאת אומרת למשל נשים, כן, שיהיו קנטונים שלא יהיו לטובתן, זאת אומרת למשל בתוך החברה החרדית, אפשר לדמיין שנשים יוצלו לרעה. אני רוצה שהמדינה הפדרלית גם תדאג לזכויות של קבוצות חלשות בתוך כל קנטון. אני לא רוצה להשאיר את זה רק להנהלת הקנטון. תאמין, יש פה כמה וכמה בעיות שבסופו של דבר השאלה היא מה נרוויח מההיפרדות הזאת לקנטון.
האמת היא שהרעיון הוא רעיון שלא בשל, וזורקים אותו מדי פעם, וגם בארץ וגם אופיר פינס היום, אז זה קצת היה הרבה ליום אחד, אבל רציתי לדעת את דעתכם בנושא, משום שהוא היא דעה מאוד מאוד מיוחדת, שלא דנו בה מספיק. לא דנו בה מספיק. עמל אסד, אתה איתנו?
לגמרי.
איך אתם עומדים מול הניסיון להסכים על אתוס לאומי חדש, שימשיך את שותפות הייעוד בין המגזרים בישראל 23. במילים אחרות, מה החלום של העדה הדרוזית בבניית אתוס חדש למדינת ישראל?
תשמע, לצערי או לשמחתי בעצם, אני לא במנהיגי העדה הדרוזית ואין לי שום תפקיד ולא הייתי חבר כנסת ולא רוצה להיות וגם לא ראש מועצה.
אבל אתה מישהו שם, אתה לא בדיוק שם הקטן שבחבורה.
בתור אחד באמת שחי את הרחוב וגם מנסה לשלב את החברה הדרוזית בתוך החברה הישראלית, אני חושב שחיינו ביחד כל כך יפה וכל כך, איך הדוקטור רלסקי אמר שזה חלומו של כל לאום שיהיה לו מיעוט כזה שיהיה איתו. העדה הדרוזית אין לה שאיפות לאומיות, ולצערי הרב ההנהגה שלנו לאורך כל ההיסטוריה הייתה חלשה. חלק גדול ממצבנו הלא טוב של העדה הדרוזית, והוא לא טוב היום, נובע הרבה מהחולשה שלנו.
הוא לא טוב מאיזה סיבה, באיזה מובן?
בכל המובנים. אני יכול להגיד לך, בכל המובנים אנחנו הגענו למצב שהחוסר שוויון קיים ברמה הפרקטית על, 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 על הקרקע, בין ילד דרוזי לילד יהודי, בין יישוב דרוזי לישוב יהודי, אתה יודע מה, בין יישוב דרוזי לישוב ערבי. אבל קצרה,
אני יכול לנחם אותך רגע, גם בין מה שקורה בהתנחלויות לבין מה שקורה בתוככי הקו הירוק.
בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך, אני מסכים איתך אגב, אני מכיר את כל המדינה, מהדרום לצפון למזרח, עד ההתנחלות האחרונה, מכיר. אבל אני רוצה להגיד שחלק גדול מהאשמה היא גם עלינו. אני לוקח את עצמי בחשבון שאני חלק מהאשמה, אני, חבריי וכל המנהיגים, סו קולד מנהיגים.
והאשמה הזאת היא נובעת מאיכן?
מאיכן? מזה שאנחנו בוחרים את האנשים הפחות טובים, מזה שאנשים הפחות טובים מציגים את עצמם בכנסת, הולכים ונהיים כאילו נציגי העדה הדרוזית, אבל הם לא האנשים הטובים, האנשים החלשים, האנשים הפחות טובים, ובעובדה, העדה הדרוזית הזאת היא נתנה להם את עצמה 450 חללים במשך ה-70 שנות קיומה של המדינה.
450 חללים?
על מגש של זהב נתנה את זה למנהיגים, תעשו עם זה משהו, תראו איזה עדה נפלאה אתם מקבלים, ומה הביאו לנו, מה הביאו? הביאו לנו כנסות של מאות אלפי שקלים לזוגות צעירים שרוצים לבנות את ביתם על אדמתם, אין להם איפה לבנות, אין תוכניות מתאר, אין שילוב, אין אזורי תעשייה.
סליחה שאני שואל אותך, אתם חלק מהנהלת ההפגנות? אתם משתתפים במחשבות?
אנחנו משתתפים, אני משתתף בכל הפגנה, יש לי...
לא, האם אתם חלק בהנהלה, במחשבות, באסטרטגיה?
לא, אנחנו לא באסטרטגיה.
ולמה לא? ולמה לא בעצם?
כי תשמע, אני מופיע איפה שמזמינים אותי לנאום, אני נואם. איפה שלא מזמינים אותי, אני הולך ומזדהה עם הדגל.
דוקטור פרסיקו, תאמר לו לאמל אסד, שאם הוא לא ידחוף קצת עם המרפקים, הוא לא יגיע, לא יגיעו למקום טוב.
אני לא חושב שזה נכון דווקא. אני חושב שגם הדרוזים וגם אזרחי ישראל הערבים עושים בשכל כשהם מורידים פרופיל בנוגע להפגנות האלה, כי למרות שההפגנות כמובן סובבות סביב ההפיכה השיפוטית והניסיון בעצם לרסק את הפרדת הרשויות בישראל, הם גם הרבה מאוד ויכוח פנים יהודי על האופי היהודי של המדינה, ואפילו על השאלה מהי היהדות ומהי מדינת לאום יהודית. ולכן זה ויכוח פנים יהודי בסופו של דבר, ויש שכל בזה שהוא יערך בין יהודים. כמובן בלי לשלול לרגע אחד שגם הורי ישראל והדרוזים בוודאי יושפעו מכל מה שמתרחש פה, וכמובן אזרחים שווי זכויות, וטוב שיפגינו ויביאו את דעתם.
ולשאלתי האחרונה, אתם בטח עירים למושג שנקרא חוקה רזה, ורציתי לשאול את דעתכם לחוקה רזה, ואולי נגדיר בעצם מהי חוקה רזה. חוקה רזה זה למצוא נושאים שניתן להסכמות משותפות, גם אם הם בעלי משקל נמוך יחסית, או להסכים על כללי משחק שלטוני במקרה של חילוקי דעות, דהיינו לא לפוצץ את הכל במקרה של חוסר הסכמה. והדבר השלישי הוא למצוא את המכיל ולא את המפריד, דהיינו נושאים שרובנו יכולים להסכים עליהם, כך שאף צד לא ירגיש מפסיד או מנצח. מה דעתך אמל אסד על החוקה הרזה הזאת?
תשמע, אני חבר בפורום פנימה של הרב שי פירון, ויש שם אנשים נפלאים שכל מה שהם מנסים לעשות זה למצוא פתרונות לסוגיות שאף אחד לא מתעסק איתם, ואני חושב שרוב הבעיות שיש 80% ניתנות לפתרון, 80% מהעם יסכים עליהם, אבל צריך איתם להתחיל מהגיוס, דרך השירות הלאומי, דרך אלף ואחד דברים. כך גם החוקה סוקולד רזה או לא רזה, אבל כן, אפשר בהחלט להתקדם. אבל ככל שהזמן עובר ולא עושים דבר, אחר כך יותר קשה. כשלא עושים שלום עם הפלסטינים ב-67, קשה מאוד לעשות היום. אי אפשר היום לפנות התנחלויות, וככל שיחכו עוד וישבו עוד יישובים, יהיה עוד יותר קשה. אותו דבר גם כאן, חוקה ושוויון.
אמל אסד, אני צריך לומר דבר אחד. אני אגיד לך ממה אני מפחד. אם אתם לא תיכנסו קצת לדיונים, לחדר הדיונים, כי הרי ישכחו מכם, ואז יבוא מישהו אחר להתנצל, כמו שהתנצל השופט ברק ואמר, לא הבנתי שאני צריך להכניס את המילה שוויון לתוך חוק כבוד האדם וחירותו ב-1993. אתם חייבים להיות חלק מהסיפור.
אז אני אחזור ואני אגיד לך, אני פה זמין ומזומן ומנסה לדחוף את עצמי איפה שאני יכול, ולמרות שאני בסך הכל אזרח בן השואה, אין לי תפקיד ואין לי מעמד. יחד עם זה, יש לנו הנהגה חלשה, עם כל הכבוד, חלשה מאוד, שהם לא יודעים את תפקידם ולא ממלאים את תפקידם נכונה, זה הכל.
דוקטור פרסיקו, מה דעתך על החוקה הרזה?
אני חושב שיכול להיות שלא תהיה ברירה אלא לעשות משהו כזה. כמובן שהיינו כולנו רוצים חוקה קצת יותר רצינית ומלאה, אבל במצב הקיים באמת קשה יהיה מאוד להגיע להסכמות, ואין טעם לחוקק חוקה מלמעלה לציבור גדול שפשוט לא מוכן לקבל אותה, כמו הציבור החרדי למשל. זה פשוט, אין בזה.
אז לכן הציע ידידיה, פרופסור ידידיה שטרן, ללכת על הצמצום בהסכמות, ולבנות על זה דבר ראשון את המסד הראשון, ואז לאט לאט תתחיל לעלות למעלה. אבל במסד הראשון שיש מעט הסכמות, ובכן בוא נלך על זה.
אני אומר, לא תהיה ברירה, וזה יותר טוב מכלום.
יפה. דוקטור פרסיקו ואמל אסד, זמננו תם ולא הספקנו להגיע בכל הנושא הנפיץ. תודה לשניכם ולהשתמע.
תודה. ולבקשת
אמל אסד, מוביל המחאה הדרוזית כנגד חוק הלאום, נשמע את גלי אתרי בשירה מרגש את עם אל אסד עצמו ואותנו כולנו, אין לי ארץ אחרת.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה, לא אבטר להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי.
לאחר ששוב הבנו שאין לנו ארץ אחרת, נשמע את דעתו של הרב מוטקה בלוי מהמגזר החרדי, איש בני ברק ופובליציסט גדול וידוע. הרב מוטקה בלוי, אתה איתנו?
אחר הצהריים טובים לך ולכל הציבור שהמאזינים.
יפה. הרב בלוי, ספר לנו בבקשה בקצרה מי אתה ואיזה מגזר אתה מייצג, למרות שאני כבר הצגתי אותך שאתה מייצג את המגזר החרדי ואיש בני ברק.
אז אם כך, אני דור 11 בירושלים.
דור 11, דיינו הגעתם לירושלים מתי?
לפני כ-150 שנה.
מאיכן?
והמשפחה הגיעה עוד יותר מוקדם לצפת, עד לרעידת אדמה לפני שנים רבות, למעלה מ-200 שנה. כלומר, אני פלסטיני, כן, לא סתם, ואני אמרתי בציניות. והסבים והסבתות עלו על אוניות מפרס, עם כל הסיכונים שבדבר, מאודסה מצד אחד, מתלמידי הגר"א מווילנה, והאחרים עלו ממקומות אחרים, תלוי. אני משפחה ירושלמית שורשית, שמתגורר באופן זמני בבני ברק 45 שנה.
זמני, טוב. הרב בלוי, מה אתה חושב?
אני עוד רגע אחד לתעודת זהות שלי, אני מפקח חינוכי במספר ארגונים, יש לי תנועת נוער חרדית עם 40,000 ילדים, אני מפקח בבתי הספר, גם מטעם משרד החינוך, שזה החינוך העצמאי, ועוסק בהסברה חרדית.
מה שמה של תנועת הנוער?
אנחנו וצאצאינו. פעילות נוער, כן, פעילות אבות, בנים.
הרב בלוי, מה אתה חושב על מה שקורה במדינתנו בששת החודשים האחרונים?
מה ראיתי וגם זקנתי? ואני חייב לומר שני דברים. א', שהימין לא יודע מה זה לשלוט. ב', שהשמאל לא יודע מה זה לא לשלוט. כי מפאי הקימה את המדינה. וכל האחרים שצאים מפאי, לא חשים בטוב שמישהו אחר פתאום שולט פה מעל על אותו של בגין לשלטון. הרי רוב העם, ואני לא פוגע באף אחד, אבל רוב העם היהודי, כ-70% הוא עם אוהב תורה, מחבב תורה, לא כולם שומרים על תרי"ג המצוות, אנשים מסורתיים, אכפת להם הפרהסיה, הנראות של המדינה. אגב, גם בן גוריון הכיר בנישואין וגירושין על פי התורה, כי הוא הבין אחר כך.
נכון, הוא הביא הרי את הנושא לבתי הדין הרבניים.
כן, כי בלי זה אנחנו צריכים להחזיק פה ספר יוחסין. והיום, מה שנקרא שמאל, כן, אין שמאל היום, אבל מה שנקרא שמאל, זה פשוט אנשים גשמיים, אין להם שום אידיאולוגיות, שום דברים. יש אידיאולוגיה אחת, לא ביבי ולא זה ולא זה, והם מוברגים בכל מקום בתקשורת, בכל מקום במות מפתח. ותוקים דברים, העם, העם, אני מדבר, אני לא רוצה לבוא על הציבור הערבי, יש זכויות וחייבים לעזור לו בכל נושא. אבל אם ניקח לרגע את מדינת היהודים, כן? אני לא קורא לזה מדינה יהודית, כי זה לא מדינה יהודית.
לא, זה מדינת היהודים.
מדינת היהודים, יפה, נלך על הסלוגן של הרצל.
של הרצל וגם של, וגם של בן גוריון בהכרזת המדינה.
יפה, למה? כי מדינה יהודית צריך לנהוג על פי התורה בהלכה.
נכון, זה מדינה ליהודים.
יפה. עכשיו, היום נכנסו לממש של גשמיות ועבודה, מנסים להיות ככל הגויים בית ישראל, ארץ התא המשפחתי, קידום מחירות לכל הקהילות המוזרות, סליחה שאני פוגע ב, או לא פוגע במישהו, לקחת כל ילד שבגיל שבע אומר, אני כמו ילדה, ישר שולחים אותו כבר לטיפול, ואני לא רוצה לפרט, כי אני לא רוצה להיכנס לתוך הנושא, אז אתם יודעים בדיוק על מה אני מתכוון.
אז אתה רוצה לרמוז לנו שממשלות ישראל לדורותיהן, וגם הקיימת עכשיו, רצו ורוצים לחלן את המגזר הדתי?
אני לא הייתי אומר שהממשלה הזו, אבל בהחלט שישנם אנשים שרוצים לשנות את המוטציה החרדית. ומה נקרא חרדי? על שם הפסוק בנביא, החרדים לדבר השם.
נכון.
אלו שרוצים נכון. להישאר כמו שהסבים של כולנו היו בגולה.
אבל אתה לא, הרב בלוי, אתה לא עונה על השאלה. אתם באמת מרגישים שממשלות ישראל לדורותיהן רוצים ורצו לחלן את המגזר החרדי?
חד משמעי, מימות בן גוריון העליזים בזמן העלייה הגדולה מארצות המזרח שגזזו פאות והחזיכו ילדים מבתים חרדיים להיות בקיבוצים של השמאל ולעבוד בשבת ולחלל שבת ולקחת אותם לבתי קולנוע, זה נקרא לחלל. היום או רואים שהציבור החרדי שרד, חי וקיים, עולם תורה, עולם ישיבות, אומרים אתם לא לולדים ליבה. למה? אדון לפיד למד ליבה? הוא בקושי
כן, דבר בית זה. לא, הוא למד ליבה, הוא למד אנגלית, הוא למד היסטוריה, הוא למד חשבון וגיאומטריה ומתמטיקה.
אגב, בהיסטוריה, בבקשה, שיבוא להתמודד עם כל ילד שלנו, הוא טועה באלף שנים לפחות בכל פעם שיש לו איזו אמירה מטופשת. סליחה שאני מדבר כך. ואנחנו יודעים שבגרות בקושי היה לו. בוא, תעשה לי טובה.
אבל לפיד לא כרגע על הדיון. הדיון
כן,
הוא...
כן, הנה, הנה, הגיע לסי.
האם אתם לא באמת בגרות? מרגישים שממשלות ישראל רצו לחלן את המגזר החרדים? ותשובתך היא כן.
למה רוצים לחייב אותנו איך ללמוד ומה ללמוד? אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו איך שנרצה.
אז אני אענה לך. הילדים של המגזר החרדי, או נאמר אחרת, המגזר החרדי היום, כל מה שהוא מעניק להכנסות המדינה, זה בדיוק 7% ממה שהמדינה זקוקה בחיי היומיום. רוצה המדינה לשנות את זה לטובה, דהיינו בואו תלמדו קצת ליבה, תצאו לעבודה, יהיה לכם יותר הכנסה ביתית, תשלמו קצת יותר מס הכנסה, ובא לציון אולי לא גואל, אבל יהיה מצב טוב יותר, תעלו את, את ההכנסה שלכם מסך הכל ההכנסות המדינה מ7% ל-14%.
עוד שקר, אבל שקר ממש, בדקתי את הדברים.
איכן השקר פה? נחזור רגע לשיחה, איכן השקר פה?
השקר, אבל שקר גס. א', גם לפי לשכה לסטטיסטיקה, נשים חרדיות עובדות מלמעלה מ-90%. אז כבר 50% מהחרדים עובדים. עוד 50% לפחות מהגברים, אולי יותר, גם עובדים, אז אנחנו כבר ב-70% של ציבור חרדי שעובד.
וסך הכל ההכנסות למדינה עומדות בערך על 7...
איך אפשר לספר את הסיפור הזה כאשר הציבור החרדי הוא ציבור של צרכן גדול ואין רשת שלא עושה תדרשת בציבור החרדי, כי הוא צרכן גדול, ומשלם את המס הישיר. כשאני קונה בקבוק קולה, אני משלם 17%, אם אני קונה עוד משהו, אני משלם מס קנייה ומס בלו ומה לא. וכל המסים האלו ביחד, אנחנו מחזיקים את המדינה. הרבנים שלנו נוסעים לחוץ לארץ, מביאים מיליוני דולרים בשנה, וקונים עם זה מוצרים פה בארץ, ומייצרים מקומות עבודה פה. אנחנו נופשים בארץ ולא בחוץ לארץ, כמעט.
הרב לוי, אני שמעתי נכון שאתה אמרת, אתם מחזיקים את המדינה?
ממש כך. א', אני חושב, מבחינת התורה, לימוד תורה מחזיק אותנו, אנחנו מוקסים.
אנחנו תקם נדבר על לימוד התורה, תקם נדבר על לימוד התורה, וגם על מה שחבר הכנסת פורוש אמר היום, אבל בוא נחזור רגע לשאלה שלנו.
כן, כן, כן.
תאמר לי הרב בלוי, אתה רואה את ישראל גם כמדינה שלך?
קודם כל, אני דה פקטו מודה שיש כאן מדינה, יש לי תורי קרפה שאומרים לא, דה פקטו אני מאמין שיש כאן מדינה. דיורה לא, אני לא חושב זה התחלת ולא גאולה, זה ועד בית גדול, התקבצו יהודים מכל העולם פה, ואחרי שואה נוראית ואחרי הרבה צרות, וחיים ביחד מכל העדות, מהארצות, וברוך השם, עכשיו...
אז היה, אבל... היה שותפות גורל, והכן שותפות הייעוד?
שותפות מה?
הייתה שותפות גורל, דהיינו הגורל הביא אותנו למדינה, ואני שואל עכשיו, היכן שותפות הייעוד? הייעוד המשותף של המגזר החרדי עם שאר המגזרים לתמוך במדינה.
אנחנו נותנים למדינה יותר מכל קהילה אחרת. קח את כל ארגוני ההתנדבות. מהצלה, ייחוד הצלה, זעקה.
כמה, אז אני מסכים איתך, כמה אלפי, מאות, מגיע אולי לאלפים בודדים של מתעסקים?
לא, עשרות אלפים של אנשים מזמינים לכל רגע בידידים עם פיתקה, עם פנצ'ר.
ואתה משווה את זה לגיוס לצבא?
בוודאי, אני ישבתי במתכ"ל עם קבוצת קצינים, כשדיברו על גיוס חרדים, והם אמרו איזה תנאים וכולו, והתברר ש-90% מהצבא זה תומכי לחימה, רק 10% הם קרביים. אז גם אנחנו תומכי לחימה, מבחינה רוחנית, מבחינה מעשית.
הרב בלוי, הרב בלוי, נצא מהנחה שהצבא לא בדיוק זקוק לכם. אבל היכן השירות
לא
הלאומי...
לא, כי הוא לא זקוק לנו, כי מחר כל החרדים יתגייסו, נחזיר את כל העם בתשובה.
כן. איפה השירות הלאומי של רובכם? לא שירות לאומי בסקטור החילוני מסורתי. בסקטור הדתי, אני יודע שיש לכם עזרה סוציאלית, אבל זה לא שירות לאומי. היכן השירות הלאומי שלכם?
התשובה היא שהשירות שלנו הוא נער או נערה חרדים, שלא מתנדבים במשהו. פעם תלך, שתהיה בריא, אבל אם תזדמן לבית חולים, תראה איך שעוברים בין המחלקות רק אנשים חרדים, באים לשמח, באים לחלק דברים, באים לצייע.
מה האחוז שמשרתים שנתיים או שנה וחצי בשירות הלאומי?
כי הרבנים שלנו לא רוצים שנהיה תחת מסגרת של מישהו שינהל אותנו, לא משלנו. אז יש לנו ארגונים משלנו. בכל בית בבני בת יש גמח. לי יש בבית גמח, גמילות חסדים, אני משיל מזרונים וכל מיני דברים.
הגמח מוכר, הגמח מוכר ואין לו אח ורע בעולם.
בוודאי.
בעולם. אבל איפה השירות הלאומי עבור האומה?
אנחנו עושים את השירות הלאומי אצלנו, זה נקרא מילה אחרת. חסד. לעשות, איך אמר רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אין אדם נולד לעצמו, אלא לעזור לזולתו. וזה המוטו שלנו, וכל הזמן אנחנו...
וכמה כאלה, כמה עוזרים לזולתם?
אין אחד שלא.
אין אחד שלא?
ילדה בת שבע עוברת בין השכנים...
רב לוי, אז אני צריך לומר למחד משהו. יום העצמאות האחרון, לפני חודשיים, איפה אני מבלה? ברחבה של ישיבת פונוביץ'. אני רציתי לראות את הדגל הישראלי מונף שם, ולא ניכנס לנושא הזה. לכמה דקות ראינו גם את הדגל הפלסטיני, גם את זה כבר לא נשחק.
שזה עשו הפלג.
אני יודע, הפלג הירושלמי. ופגשתי שניים מהפלג הירושלמי, ומה שאני שמעתי מהם במשך שעה וחצי, תצילנה אוזניי. הם לא נותנים כלום. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לתת כלום, אתם טומאה. אתם באתם שלא קדים.
מה אתה מביא לי עכשיו ראייה מסטמר? הם הכירו אותה מהיהדות החרדית, הם לא המיינסטרים, היהדות החרדית מונה 1,250,000 איש, הם מונים אולי 20,000 איש.
אז אני אביא לך ראייה מהרב פורוש של הבוקר, שאומר, אנחנו המגזר החרדי שלא משתתפים בצבא, זה בגלל שהמדינה היא לא מדינת הלכה. אבל איך יכול להיות שטייסים לא באים למילואים? איזה מין מדינה הזאת? הרי זה סכנת נפשות. אז תסביר לי פה את הבדיחה העצובה.
אז קודם כל, אני חושב שאני מקבל ומעריך את הרב פרוש, הוא ותיק העסקנים וחברי הכנסת, והוא גם שר היום. בוא תן לי לעשות סדר בדברים. אני בטוח שדברים הוצאו מהקונטקסט.
לא, יש לי את זה בשמיעה. יש לי את זה ב...
תן לי להזמין אותו.
בבקשה, בבקשה.
כמו שאני רוצה לתת את הפירוש רשי שלי. אנחנו אוכלים שמי שלא לומד תורה היה צריך ללכת לצבא. וזה היה טוב עד לפני כמה שנים. היום אדם חרדי שהולך לצבא, מורידים אותו ברמה רוחנית, לא רק אדם חרדי, אדם דתי. סיפר לי הרב של בית אל, ש-30% מהבחורים עם הכיפות הסרוגות שוכות לצבא, חוזרים הביתה ללא כיפה. כי בן גוריון אמר, שזה קורו היתוך. לא בגלל שיש צורך בכל כך הרבה חיילים, היום בפרט הכל אלקטרוני ודיגיטלי. עכשיו, הוא אמר כך, נכנס ישראלי, נכנס יהודי יוצא מהצד השני ישראלי. אין לנו, כאדם חרדי, כצעיר חרדי, אפשרות לשרוד מבחינה רוחנית, חינוכית, ערכית בצבא. אז בגלל זה יש לנו בעיה עם העניין הזה, אבל כבר לא נדבר על כל אחד, מי שעובד, שימצא לעצמו את המסגרת, איך הוא יעשה.
הרב בלוי, אתה שמעתי על כך שהמטבחים בצבא נהנים היום מבשר חלק. חלק.
יש אפשרות. זה לא הכל. א', לא נדבר על כל מיני בעיות נוספות, ואני יש לי קשר לרבנות הצבאית, זה בסדר וזה נחמד וזה יפה. אבל, יש קושי, קשה מאוד לאדם חרדי להיות בצבא. אבל כמו שאתם מבקשים מאיתנו לשאת בעול, כאשר תבקשו מבני דודים שלנו, הערבים, תראה שמגיע להם זכויות, שהם יישאו בנטל, והם יעשו שירות אזרחי, תבואו אלינו. בסדר? כי להם מגיע את כל הזכויות, ואין להם שירות.
אז אני רוצה להזכיר לך, הדרוזים, אנחנו, אני ראיינתי את אמל עזן, הדרוזים, 450 חללים, ב-75 שנים. הבדואים, יש להם את אותו הדבר.
הדרוזים גזרו איתנו את הגורל שלהם, וזה עדה אחת, והם לא ערבים, הם דרוזים. הבדואים רק חלקם באים להיות גששים, היתר משתוללים עם נשק חי בדרום ועושים שמות. בוא, אל תספר לי סיפורים.
לא, אני לא מנסה לספר לך סיפורים, אני מנסה להעמיד אותך.
הם הולכים לעבוד, והם הולכים ללמוד באוניברסיטאות, ומקבלים ביטוח לאומי. ומקבלים הכל, ואני בעד העדפה מתקנת. אבל אף אחד לא אומר, בוא נעשה שירות לאומי של הערבים.
אז מהו, אז לדעתך, הרב בלוי, מה הייעוד המשותף בין למגזר החרדי ולשאר המגזרים? מה הייעוד המשותף? איפה אנחנו מושכים?
אנחנו, הייעוד המשותף הוא בזה, שאחים אנחנו, וכשאח שלי לא כל כך מתנהג כמו שאני חשבתי שהוא צריך להתנהג, אני מקרב אותו. אין כמו הציבור החרדי שמקרב, הוא מחבק, הוא מעודד, והולך להמון העם. יש לי ארגון שאברכים יוצאים כל ערב למסור הרצאות ושיעורים ושיעורי תורה, ולקרב אנשים ולחמם להם את הלב הולכים לבתי זקנים, הולכים לבתי אבות.
גם לבתי אבות ולבתי זקנים חילונים?
לגמרי, ברור, ברור. אז רק שתדע לך שאין לך מגזר כמו, מתנדל כמו הציבור הרדי. עכשיו, נדבר עכשיו על המגורים המשותפים שלנו. אנחנו בעד, יש חרדים שגרים בערים מעורבות, ויש חרדים שגרים בגטאות מרצון, כי הם רוצים לשמר את האופי ואת, ואת החינוך שלהם. אבל לא יכול להיות מצב שיש ראשי עיר שאומרים לעצמם, רגע, 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 אתם חרדים, אל תבואו לגור פה. זה מזכיר לי את תחום המושב.
בית המשפט העליון לא אפשר את זה. הוא לא אפשר.
כן, זה מזכיר לי את תחום המושב מרוסיה.
נכון.
את הגטאות שבנו ליהודים, נסגור אותם. אנחנו נהיה בכל מקום, ואנחנו נשמור על הגחלת, ונמשיך את שרשרת הדורות, והכל בסדר, איננו מתערבים. תזכור, תשום לך, מעולם מפלגה חרדית לא עשתה שום חוק להתערב בחייו הפרטיים של הבן אדם.
מה?
הבן אדם רוצה לאכול חזיר שכואב הלב, שיוכל. רוצה לחלל שבת, שיחלל. את מה שמשותף לכולנו, את הציבוריות, את הפרסיה, את הביחד, זה לא. כי אנחנו בכל זאת מדינה של היהודים, זה הכל.
שאלתי האחרונה אליך, האם כוחנו באחדותנו, או כוחנו בפרידתנו? או מה עמדתך ברעיון הקונסטיטוציה, דהיינו שכל מגזר יגור בנפרד מהמגזר האחר, ינהל את הקנטון, והכספים יקבלו מהממשל המרכזי. זה נראה לך?
ממש לא. אמנם, בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, היה שבטים. כל שבט גר בחבל ארץ.
אחר, אחר, אחר. כל שבט, כן.
כן, אבל אחרי זה הותרו שבטים לבוא זה בזה, והתחדנו אחד עם השני, וכל עם ישראל חי בשלום ובשלווה. יש לנו חילוקי דעות קשים ומרים עם אלו שבקצה, אבל הרוב של העם היהודי, אם הוא לא שומר שבת, אז הוא יודע מה זה יום כיפור, הוא יודע מה זה קידוש, הוא יודע מה זה להביא את הילד לבר מצווה, לכותל. יש לנו עדיין לב יהודי, יש בכל אחד ואחד, אם הוא לא מטריס, זה הכל.
הרב מוטקה בלוי, היית מליץ יושר טוב למגזר החרדי. היית מליץ יושר טוב למגזר החרדי.
ותודה
יהיה לכם. ברכה וחודש טוב, למרות שראש חודש, כמו שאומרים, זה היום, היום וכבר עבר.
לא, 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 לא עבר, לא עבר, לא עבר, עד השקיעת החמה, יש לנו חודש טוב.
יפה. חודש תמוז טוב, וכל טוב. תודה רבה לך, הרב מוטקה בלוי.
תודה על השאלות הקשות.
תודה רבה, תודה רבה. לפני שנמשיך, נאזין לבני ברמן, שישיר לנו הכל בהסכמה טובה.
בספינה תכונה רבה שתים הביתה השמחה גדולה הדגל כבר מונה ואני על הסיפון אוחז בהגל והחוף לאט באופק נעלה הספינה כך מפליגה לתוך החושך הנפרס פרוס הרוח הראשית הימים כך משתפכים לתוך הלילה הלילות כך מתמזגים עם הימים כמה טוב, כמה טוב, אותך לזכור ולאהוב עם הרוח במפרץ ותקוות לחלונס כך אשוב כולי תפילה אל השמש העולה עד ארצי, עד מגדל אור חוב מבטחים אליו, איך אזור עד ארצי, עד מגדל אור חוב מבטחים אליו, איך אזור המפנה הוא ימני, הרוח שרה והאופק מחבק את הגלים הכיוון הוא צפון מזרח לאי ברמודה במהירות הזאת פשוט עוד שני ימים מברמודה כך אפליג לי באוקיינוס והאי לאט באופק נעלם הרוח היא צפונית ומתחזקת הגלים רוגשים והמפרץ צומצם אך כאן
כמה טוב, כמה טוב אותך לזכור ולאהוב עם הרוח המפרץ ותקוות לכאן לא נס כך אשות כולי תפילה אל השמש העולה את ארצי, את מגדל אור חוף מבטחים אליו איך אזור את ארצי, את מגדל אור חוף מבטחים אליו איך אזור יוביל אותי לים כנרת ים תקוות ישיד אותי לישראל בליבי הציפייה בוערת שבאופק כבר אראה את הר כרמל תל אביב נראית ברור כבר על האופק עוד מעט ואגון בישראל באוויר אני מריח כבר פלאפל ובמסבעה הזמר משתולל אך כמה טוב כמה טוב אותך לזכור ולאהוב עם הרוח במדבר ותקוות לחלונה כך אשוב כולי תפילה אל השמש העולה את ארצי את מגדל אור עוד מבטחים אליו איך אזור את ארצי את מגדל אור עוד מבטחים אליו איך אזור כמה טוב אותך לזכור ולאהוב עם הרומה במפרד ותקמות לחלונה כך אשוב כולי תפילה אל השמש העולה את ארצי את מגדל אור עוד מבטחים אל הארץ אזור את ארצי את מגדל אור עוד מבטחים אל הארץ אזור
הידעתם שממשלת הוד מלכותו הירדני ממנה ספר המאשר שליהודים היו שני בתי מקדש בהר הבית, על אף הנטייה הערבית להתכחש לעברו היהודי של ההר. תודה לך הוד מלכותך, אבל אנחנו את זה ידענו כבר קודם. הידעתם שהקהילה היהדות הרפורמית בתל אביב ברחוב בני דן מקיימת מדי שישי ערב בתקופת הקיץ את תפילותיהם על גדות הירקון בבני דן. עם קהל מאמינים של כ-100 עד 150 איש היושבים אחד ליד השני. התפילה בישיבה משותפת של המינים כוללת שירים מהווי הזהות המסורתית ישראלית, כמו שירים של מאיר אריאל, הזמרת קורין אלעל וזמרים וזמרות נוספים. יפה לכם הקהילה ליהדות מתקדמת בבני דן תל אביב. קהילות רבות ורבנים ורבנות ורבות מעודדים לדת ולמסורת שלא בדרך ההלכה האורתודוקסית. הידעתם הנהלת יריד הספרים 2023 המתקיים בימים אלה פרסמו שהשנה נכתבו 2004 ספרים חדשים, שיא של כל ירידי הספרים העברים. רוב הספרים החדשים שנכתבו השנה עוסק בזוגיות ויחסים בין אישיים. הידעתם? הרב דוד לייבל, נשיא קהילת אחוות תורה ומנהיג חרדי בולט, המוכר כמי שמחזיק בדעות שונות מהמיינסטרים החרדי, מאמין שאנשים צריכים שתהיה להם האפשרות לבחור את חינוך ילדיהם בחדר או בכל מקום שהוא, כדי שיגיעו אולי לישיבה גבוהה או ללימודי תואר. זה לכתחילה וכך מצווה ההלכה. הרב לייבל בקריאה להשתלבות בשוק התעסוקה והעבודה וציין כי מדובר במהלך שהוא מחויב המציאות והוא יעשה את המיטב מאמצו לקדם ולהתרחב בנושא. והידעתם האחרון הוא הערב, התקיימה פגישה היסטורית בין ראש עיריית ירושלים לבין האדמור מפלג נטורי קרתא הנקרא תולדות אברהם ויצחק. במיקום שנקבע מראש בפאתי שכונת מאה שערים. האדמור וראש העיר שוחחו ביניהם ברכב של ראש העיר כדי שאחרים לא ידעו ולא יראו. השיחה הייתה ברוח ידידותית על שורה של נושאים הנוגעים לעיר ירושלים. בסיום הפגישה, האדמור בירך את ראש העיר ואמר כי בכוונתו לשמור על מדיניות פתוחה של העיר, והוא מודה לו על כל מה שראש העיר עושה למען העדה.